כן. טוב. אז אנחנו מתכוננים קצת לשבועות. והדיבר הראשון, תודה רבה, הדיבר הראשון בעשרת הדיברות, זה אנוכי השם אלוהיך. וסביב הפסוק הזה יש דיון בין הראשונים, מהי ההגדרה המדויקת של המצווה הזאת, והאם יש בכלל את המצווה הזאת. זאת אומרת, האם בכלל הפסוק אנוכי השם אלוהיך, האם הוא בכלל מצווה? ואם הוא מצווה, מהי הגדרת המצווה? אז נתחיל, כמו תמיד, אנחנו ככה יוצאים מתוך הרמב״ם ומתרחבים קצת למה שקורה מסביב. אז הרמב״ם אכן אומר שהמילים אנוכי השם אלוקיך, תודה רבה, תבורך, המילים אנוכי השם אלוקיך הם מגדירות מצוות עשה של אמונה בהשם. הוא אומר, ציווי שציוונו באמנת האלוהות, נאמין שיש שם עילה וסיבה, הוא פועל לכל הנמצאים, והוא אומרו אנוכי השם אלוהיך. הנה נתבהר לך שאנוכי השם בכלל תרי"ג מצוות, והוא ציווי באמונת האלוהות. גם ביד החזקה, רמב״ם כותב, בסוד היסודות, לידע שיש שם מצוי ראשון, הוא ממציא כל נמצא, ולא יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצות, ואז בהלכה ו' וידיעה דבר זה מצוות עשה, שנאמר, אנוכי השם אלוהיך. כל המעלה על דעתו שיש שם אלוה אחר, עובר ולא תעשה. אז אם כן, צורה ברורה ופשוטה, הרמב״ם פוסק שזאת מצווה. מה בדיוק את הגדרת המצווה לפי הרמב״ם? אפשר להיעזר פה בדברים של הרב קוק, שאומנם הוא לא אומר אותם באופן ישיר על הרמב״ם, אבל אפשר להשתמש בהגדרה שלו במקור 3. הוא אומר, גדר האמונה שאמיתת העניין הנודע קבועה בקרבו, לא מצד ידיעה לבדה, כי אם מצד מנוחת הנפש, כשהוא מקבל אותה בקבלה שלמה, מבלי שיסתער בו מאום הנגד זה. לכן חיובה התמידית של האמונה בהשם יתעלהו, שידיעת מציאותו ומה שראוי לו, יתייחס, תתכונן בקרבנו בתמידיות. זאת אומרת, חדל קצת את הנקודה הזאת, מה זה ידיעה? ידיעה זה לא ידיעה שכלית, כן? שהרמב״ם אומר ידיעת האלוקות, אז זה לא איזו ידיעה חד פעמית כזאת ש... לא יודע, פעם אחת למדתי, ביררתי ואמרתי לעצמי, בסדר, יש השם בשמיים, אלא, כמו שאומר הרב, זה משהו שנמצא בקרבנו תמיד, אנחנו שלמים עם זה, יש לו הגדרה מאוד יפה פה לרב קוק, לא יסתער בליבנו שום דבר נגד זה. זאת אומרת, הבירור הוא כל כך עמוק, הוא כל כך חלק מאיתנו, שלא כל איזה יומיים פתאום אנחנו מתחילים לחשוב על זה עוד פעם, ואולי מי אמר, ואולי לא, וככה וככה, אלא זה באמת משהו שהוא מוטבע בקרבנו, נמצא אצלנו, חיים אותו, מאמינים בו, וזה נקרא, זה אצל הרמב״ם, מצוות האלוקות. שימו לב למשהו חשוב שתכף יהיה לו משמעות, שתי נקודות ממש קצר קצרות, אבל מעניינות. אחד, המקור של הרמב״ם למצווה זה מאיזה מילים? אנוכי השם אלוקיך. שימו, תזכרו את זה טוב, כי עוד כמה דקות זה יהיה משמעותי. דבר שני, שימו לב, בדרך כלל הרמב״ם כותב מצוות עשה להאמין ב וכולי. איך הסגנון פה? ידיעת הלכה ו', ידיעת דבר זה מצוות עשה שנאמר אנוכי השם אלוקיך. זאת אומרת, לא מצוות עשה להאמין, אלא ידיעת דבר זה היא מצווה. תזכרו את זה, כמה דקות אני אזכיר לכם שהזכרנו את זה. עד כאן הרמב״ם. יפה. עכשיו, אנחנו עוברים לרמב"ן, והרמב"ן, לפני שנדבר על הרמב"ן עצמו, קודם כל הרמב"ן מביא את שיטת הגאונים, שלפי דעתם אין אפשרות לצוות על מצוות האמונה. איפה כותב את זה הרמב"ן? אז תראו בבקשה במקור 4, הוא בהתחלה מביא את הרמב"ם, ואז הוא גם כאילו קצת סוג של מחזק אותו, ובאמצע תראו בבקשה בשורה החמישית, ואם כל זה ראיתי לבעל ההלכות, מי זה בעל ההלכות?
הרמב"ם,
בעל ההלכות גדולות. יפה. אם כל זה, אחרי שהוא מביא את הרמב"ם, והוא כאילו קצת אומר, נראה לי שאתה צודק, ואז הוא אומר, ואם כל זה ראיתי לבעל ההלכות, הכוונה היא לרבי שמעון אלגרבלי, שהוא מהגאונים, והספר שלו נקרא הלכות גדולות, שלא ימנה אותם בכלל תרי"ג. ואז הוא מביא איזה, עוד איזה קושייה על הרמב"ם, ותראו בשורה הבאה, ונראה מדעתו של בעל ההלכות, שאין מניין תרי"ג מצוות, אלא גזרותיו יתעלה, שגזר עלינו לעשות, או מנענו שלא נעשה. אבל האמונה במציאותו יתעלה, שהודיע אותה אלינו באותות ובמופתים ובגילוי השכינה לעינינו, הוא העיקר והשורש שממנו נולדו המצוות, לא יימנה בחשבונן. וזהו מאמר חכמים, גזור עליהם, עשו קבלת המלכות עניין בפני עצמו, והמצוות הנגזרות מאיתו יתעלה מעניין אחר. אומר הרמב"ן, אני רוצה להסביר לכם, לנסות להסביר את בעל ההלכות, למה הוא לא מונה את האמונה כמצווה. ולמה? מה שייך, איך אפשר לצוות על האמונה? כאילו, אם אתה לא מאמין, אם אתה לא חושב שהוא המלך שלך, אז מה פתאום שתעשה את המצוות שלו? כאילו, אומר הרמב"ן, יש לזה היגיון מאוד 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 פשוט. לכאורה בעל ההלכות צודק. בחינה הגיונית, הוא לכאורה צודק. איך אתה יכול לצוות על האמונה? מה זאת אומרת לצוות על האמונה? אבל אם אני לא מאמין, אז לא, שום דבר לא מתחיל. אז אמונה זה סוג של אקסיומה. זאת מציאות. עכשיו, אחרי שיש את המציאות הזאת, קיבלתם מלכותי, כמו שהוא מביא את הדבר הזה, מלך נכנס למדינה. קיבלתם מלכותי, קיבלתם מלכותי, קבלו גזרותיי. אז זה לא אחת מהגזרות. הקיבלתם מלכותי הוא לא אחת מהגזרות, אלא הוא דבר בסיסי לפני. טוב, על הרמב״ם אבל כן מנה את זה כמצווה, אז הוא לא סובר את זה. אז לכן הדבר הראשון שאנחנו רוצים להסביר פה בכמה דקות הקרובות, לפני שנעבור לרמב״ן ולהבדל בינו לבין הרמב״ם, אבל קודם כל להסביר את מחלוקת הרמב״ם והגאונים. האם האמונה בכלל היא מצווה או לא מצווה? מה עומד בשורש המחלוקת הזאת? אז פה יש דבר מאוד מעניין, למה? כי הוא נוגע לא רק למצוות האמונה, אלא הוא נוגע בכלל לכל תפיסת המצוות. ופה תהיו מרוכזים, מרוכזים כל הזמן, ותהיו סופר מרוכזים לשתי דקות הקרובות כדי להבין טוב את הנקודה, כי זה מאוד יעזור לנו, זה יכול להסביר לנו המון המון דברים. אז שימו לב. יש לנו בעצם שתי אפשרויות איך להסתכל על כל הנושא הזה שנקרא מצוות. אפשרות אחת, אולי הכי כביכול מתבקשת ורגילה למחשבה, מצוות בצורה פשוטה, מלשון, משורש, ציווי. זאת אומרת, מצווה זאת גזירה אלוקית, אמירה אלוקית, ציווי אלוקי שאומר לנו מה לעשות. זה ההסבר בעצם הפשוט של המונח מצווה. אבל אפשר לראות את זה גם אחרת, והאפשרות האחרת, שתכף נראה מי סובר מה ומה ההשלכות, יש הרבה מאוד השלכות, אנחנו נראה רק חלק מהם בקצרה, האפשרות השנייה היא לא לראות את הנקודה העיקרית בזה שזה ציווי, אלא בעצם התוכן של הדבר הזה שאותו אנחנו צריכים לעשות. זאת אומרת, אם אני אולי אעמיק את זה עוד קצת, המצוות אפשר להגדיר אותם, לפי ההגדרה השנייה שאני אומר, אפשר להגדיר אותם כסך כל המעשים האובייקטיביים שנכונים לחיים נכונים עלי אדמות בעולם הזה. לצורך העניין, אני כביכול עכשיו מתעלם ממי שציווה, מתעלם מזה שמישהו ציווה עלינו לעשות את זה, אלא למה אנחנו מתייחסים? אנחנו מתייחסים לתוכן עצמו. המצוות, עוד פעם אני חוזר, סך הכל המעשים הנכונים, האמיתיים, האמת המוחלטת של צורת החיים הנכונה בעולם, בחיים שלנו. זה הנקודה המרכזית של המצוות. ברור שאת המעשים האלה גם נצטווינו על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא הנקודה העיקרית. הנקודה העיקרית היא שפשוט זאת האמת, זה הנכון, זה החיים. זה הסתכלות אחת. הסתכלות השנייה אומרת, אני פחות נכנס עכשיו לתוכן של המצווה כאמירה שזה המעשה הנכון של החיים. מה שחשוב לי קודם כל זה שאלוקים בשמיים, הקדוש ברוך הוא, ציווה אותנו לעשות את המעשים האלה. מספיק לי שהוא ציווה אותנו לעשות את המעשים האלה כדי לומר שזה צריך לעשות. עכשיו ברור שהוא לא מצווה סתם דברים, אלא הוא מצווה דברים עם תוכן ועם משמעות, אבל זה הדבר השני. הדבר הראשון הוא שהוא מצווה. אחר כך אני נדרש גם לשאלה, מה בדיוק הוא מצווה? למה הוא ציווה את הדברים האלה? בסדר. אבל קודם כל הוא מצווה אותנו, וזה הנקודה המרכזית. אפשרות השנייה אומרת, לא, דווקא פחות כאילו מרכזי לי זה שהוא ציווה אותנו, יותר מרכזי לי, שמה? שזאת האמת, כך צריך לחיות, זאת צורת החיים הנכונה. כדי לעזור להבין את ה... זה נשמע קצת אולי לא ברור בדיוק מה ההבדל בין הדברים האלה, אז אני אתן לכם שתי דוגמאות, ויש יותר, אבל לצורך העניין פה, כי אין מספיק זמן, שתי דוגמאות לעניין. כולנו מכירים את המחלוקת הענקית והגדולה שיש בין הרמב״ם לרמב״ן בנושא טעמי המצוות. הרמב״ם, כידוע, אומר טעמים למצוות. מי שילמד מורה נבוכים, חלק ג', יראה שהרמב״ם מסביר שם חלק גדול מהמצוות נותן להם הבנה והסברה שכלית, הגיונית. הרמב״ן, כן ציפור, ספר דברים, פרק כ"ב ב', בסיפור של, של, של לשלח את, 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 את האם על הבנים, הרמב״ן שמה, מה שנקרא אצלנו, נכנס ברמב״ם, כן? נכנס ברמב״ם חזק, המערל עוד יותר חזק, יש מערל בתפארת ישראל, מאוד ידוע, פרק ו' ז', עוד יותר גרוע, עוד יותר חזק נכנס ברמב״ם, ואומר, מה אתה מחפש טעמי? מה פתאום בכלל לחשוב שהמצוות זה פה נועד לסדר משהו, לעשות משהו? אז מה זה המצוות? גזרות. המצוות זה ציוויים. מה אכפת לך אם שוחט מהצוואר, שוחט מהעורף? הקדוש ברוך הוא ציווה? הוא יודע מה הוא ציווה, תעשה מה שהוא ציווה. לפי מה שאמרנו עכשיו, מובן מאוד ההבדל. הרמב״ם מחפש ללמוד טעמים למצוות. למה? כי לדעת הרמב״ם הנקודה המרכזית במצוות זה מה? זה לא הציווי. אלא מה זה? זה הדבר עצמו. זה התוכן של הדבר עצמו. אם זה התוכן של הדבר עצמו, אז מה הדבר הראשון שאני עושה? אני לומד את התוכן של הדבר, אני מנסה להבין למה זאת פעולה אמיתית. אתה אומר, יש לי 613 פעולות אמיתיות שהם החיים האמיתיים בעולם. למה? מה זה עושה? מה זה פועל בעולם? אז אני מחפש, תאמין למצוות. אבל הרמב"ן, שאתם זוכים שהוא הסביר את הגאונים, תכף נראה שהוא בעצמו במצוות האמונה כן סובר שזאת מצווה, אבל כשהוא הסביר את הגאונים, אז הוא אמר, אני מבין את הגאונים. למה אני מבין את הגאונים? למה אני מבין את בעל ההלכות שהוא הביא? כי המצוות העיקר זה גזרה. אם זה גזרה, קודם כל לעזוב אותך מהטעמים. אל תחפש טעמים. קודם כל תדע שזה ציווי אלוקי. בסדר, אחר כך. קודם כל זה ציווי אלוקי. אותו הדבר, אם זה ציווי אלוקי, אז האמונה היא יכולה להיות מצווה? אמרנו, לא. אתה קודם כל מאמין, אבל לפי הרמב״ם, לפי הרמב״ם, שמה ההגדרה של מצווה? ההגדרה היא פשוט הדבר האמיתי, הנכון, המעשה. אמונה בהשם, זה דבר אמיתי, זה דבר, זה פעולה נכונה בעולם, ודאי, זה הפעולה הראשונה, אומר הרמב״ם. לדעת הדבר הזה, תסתכל על החיים, תסתכל על המציאות, כמו שהרמב״ם אומר, תסתכל בטבע, תסתכל בתורה, תסתכל בזה, כל מיני דברים, תחשוב, תסתכל על החיים, על העולם, ותברר לך, ותדע לך, שכן, שזאת האלוקים נמצא בעולם. זה לא ציווי, זה חיים, זה אמת, ולכן זה יכול להיות מצווה, כי מראש הגדרות המצוות הן לא מתחילות מהציווי, אלא הן מתחילות מהחיים האמיתיים בעולם. שומעים את ההבחנה? כן. זה כבר חלוקה, מצוות שכליות ושימיות, שכאילו, אבל זה כבר חלוקה כבר בתוך המצוות, שיש כאלה ויש כאלה. אני מדבר עכשיו על משהו שהוא כולל את כל המצוות. זאת אומרת, לפי הגאונים, אז כל המצוות, גם השכליות, הגזרה היא הדבר המרכזי, משם זה מתחיל. אחר כך יש לזה, יש כאלה, יש להם הסבר, יש כאלה הם חוקים, יש כאלה ככה וככה, ולפי הרמב״ם הפוך, לפי הרמב״ם גם השכליות, גם מה שנקרא שמעיות, הם, יש להם טעם, יש להם סיבה. אני יודע אותה, אני לא יודע אותה, זה כבר סיפור אחר, אבל הם לא סתם. זה, 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 זה מעשה נכון, לחיות ככה. בסדר? איך? נכון, ולכן אני הדגשתי, כשהסברתי בהתחלה, אמרתי, השאלה היא מה הדבר העיקר ומה התפל. וחשוב לדעת, וטוב שאתה שואל את זה, כי לפעמים אתה בקלות יכול להגיד, מה, למה אתם נחלקים? אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הוא צודק והוא צודק, זה לא כזה סותר. אז זה מצד אחד נכון, אבל מצד שני זה קצת, אתה יודע מה זה עושה? זה קצת עושה את הכל כזה לא... לא, לא מוגדר, לא, כי אתה תראה הבדלים שהם יכריחו אותך לומר שאצל הרמב״ם זאת נקודת המוצא, ואחר כך בשוליים, ברור שגם הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, זה לא שאנחנו סתם עושים את המעשים האלה, איפה אנחנו יודעים איזה מצוות לעשות, הרמב״ם מביא, תרי"ג מצוות נצטוו למשה מסיני, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, גם הרמב״ם, אף אחד לא חולק על זה שהמצוות ניתנו מסיני, ושכנראה יש להם איזה הסברים וטעמים. אבל אתה רואה שיש הבדל מאוד מאוד גדול מה הנקודה הרכזית ומה הנקודה התפלה. אתה מבין? ולכן חשוב לחדד גם, ולא מהר מדי להגיד הכל בסדר, כולם מסכימים. כי לא מסכימים, אתה רואה הבדלים. למה זה כזה? אמרתי, נכנסים ברמב״ם חבל הזמן, עד כדי כך, למה נכנסים? כי מי שסובר שהמצוות הן גזרות, אז הוא ממש אומר, מה אתה בכלל מתחיל? עם זה אתה מתחיל? כל הזמן אתה מחפש טעמים? אל תתחיל מזה. קודם כל תדגיש לי שיש פה בורא, והוא ציווה, ואני עושה, גם אם הוא יגיד לי עכשיו להרים סק 50 קילו על הגב של אבנים וסלעים, וללכת איתם עכשיו 5 קילומטר, ואני לא מבין מה הוא רוצה, אני אעשה את זה. למה? כי אני קטן, והוא גדול, והוא יודע, ואני עושה מה הוא אומר, לא משנה מה זה. זה מה שהוא מביא את הגמרא, המדרש, אפשר אכפת לו לבורא בין שוחט מהצוואר לשוחט מהעורף, אלא לא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות. מה אתה, אל תתחיל עכשיו, לא, זה יותר רחמים, כי זה מהצוואר, וזה מהעורף פחות. מה אתה מבין ברחמים? מה אתה מבין במה עושה לבעל חיים יותר טוב, ברות טוב? אתה תעשה את הציווי אלוקי, נקודה. בסדר, אחר כך תחשוב גם אם זה עושה משהו טוב בעולם, סבבה, בסדר גמור, אבל זה לא. זה קודם כל עושה טוב בעולם, כי אתה עושה את רצונו יתברך, נקודה. והרמב״ם לא. הרמב״ם כדרכו הוא רציונליסט. הוא בא מהשטח, הוא בא מהחיים, הוא בא מהמציאות, והוא אומר לא. מצוות הם דבר אמיתי ונכון לחיים. לכן אני רוצה להבין איך זה מסדר לי את החיים, ואיך זה עושה את החיים נכונים. בסדר?
יש פה גם נפקמינה בעצם לבן אדם שעושה את המצוות שלא מאמין בקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, בן אדם שהוא גוי לחלוטין, שמקיים מצווה לא כי הוא חושב שזה הקדוש ברוך הוא, אלא כי הוא חושב שזה נכון, אובייקטיבית. אז הוא קיים מצווה, ולדעת הרמב"ן הוא לא קיים מצווה, כי הוא לא עשה את זה מתוך ציווי.
תראה, אתה לוקח את זה עכשיו כבר, אתה יודע, זה, פה דווקא הייתי לוקח את מה שינון אמר קודם, שבסוף זה לא כזה שחור לבן, כאילו גם הרמב"ן מסכים שזה בסוף ציווי אלוקי, וגם הרמב"ן מסכים שזה לא סתם קדוש ברוך הוא נתן לנו שק של אבנים 50 קילו, בסוף נתן. לכן אני לא יודע אם עד כדי כך ללכת כאילו על הקצה, אבל בוא תחשוב, כל אחד יחשוב על המסקנות, על מה זה אומר ומה, עד איפה אנחנו הולכים עם זה. אבל בסדר, את העיקרון, העיקרון מובן אולי רק עוד ממש בדקה וחצי. עוד דוגמה אחת מאוד מעניינת, אפילו לא אקרא את זה בפנים, אני רק אגיד לכם את זה בהפה, מי שראה את המקורות ראה, הרמב״ם אומר, בסוף פירוש המשניות מסכת מכות, הרמב״ם אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אומר הרמב״ם, הוא הרבה תורה ומצוות, כדי שאם אתה תעשה מצווה אחת, בלב שלם, בצורה מלאה, אז אתה כאילו קיימת את כל ה... את המערל פשוט משתגע, באמת משתגע. המערל אומר מה? לא הבאתי את המערל כי הדף נגמר ונשתדל שלא יהיה יותר מדף. המערל אומר, איך אתה אומר דבר כזה? כאילו, מה, מצווה אחת? ברור שגם הרמב״ם לא התכוון שהוא לא יעשה את המצוות האחרות. הרמב״ם אומר, כן, יש מצב שדרך מצווה אחת, אתה כאילו מגלה את שורש נשמתך. המערל אומר, מה פתאום? יש תרי"ג מצוות, מה זה הדבר הזה? כאילו, לקחת אחד ולעשות אותו. עכשיו תחשבו לפי מה שאמרנו עכשיו, אז זה מובן מאוד, כי מה אומר המהר"ל? המהר"ל אומר, יש גזירות אלוקיות, מה אתה עושה פה, יש לך דטומטר להגיד, המצווה הזאת היא יותר, אין דבר כזה. יש תרי"ג מצוות אלוקיות, צריך לקיים את כולם, איפה לקחת את זה? המהר"ל מסביר הסבר אחר, מה זה רצה הקדוש ברוך הוא, זכות ישראל, פרח יבא להם. אבל מה הרמב״ם? מה הסבר לרמב״ם? הרמב״ם הוא לא יכול לענות למהר"ל כמה דקות לפניו. אז מה הסבר לרמב״ם? מה שאמרנו. הרמב״ם אומר, כיוון שהמצוות, כל מצווה היא בעצם עולם שלם. כל מצווה היא עולם שלם של אמת. היא עולם שלם של חיים, שתרי"ג, איך אומרים? נכון אומרים, תרי"ג מצוות התלויות בה. אומרים כזה, לשם ייחוד קודשה, טטטטם, אני הולך לעשות את ה... קיים את המצווה הזאת, ותרי"ג מצוות התלויות בה. כי באמת כל מצווה, כל התרי"ג קשורות אליה, וכל מצווה באמת יכולה להיות עולם ומלואו, כמו שרואים בגמרא. למה אתה זכית... אחד שואל את השני, למה זכית על העולם הבא? זכיתי כי עשיתי, הקפדתי בזה, ההוא הקפיד בזה. זאת אומרת, אבל אם הציווי זה הנקודה האלוקית, אז באמת, כלומר, הרבה מחלוקות, בקיצור, אני מסיים פה את הנקודה הזאת, הרבה מחלוקות בין הרמב״ם לבין ראשונים אחרים או אחרונים אחרים, כמו המהר"ל או הרמב״ן וכדומה, יהיה ניתן להסביר אותם על פי הדבר הזה. לכן חשוב, תזכרו את ההבחנה הזאת, אבל... עד כאן אני חוזר לעניין שלנו. אז אם כן, אמרנו, סכם רגע את עד כאן, אז אם כן, הרמב״ם מונה את זה כמצווה, הרמב״ן מביא את בעל ההלכות שלא מונה את זה כמצווה, כי זה נקודת מוצא, והמצוות זה גזרות, ולכן האמונה לא יכולה להיות גזרה, כי היא עצמה הבסיס. הסברנו מה שורש המחלוקת, לפי הרמב״ם, כללית המצוות, וממילא מצוות האמונה, המצוות בכללם, הנקודה המרכזית שבהם זה לא הגזרה האלוקית, אלא זה האמת שבפעולה הזאת מצד עצמה, וזה נכון גם על האמונה, ותכף גם נסביר את זה עוד יותר לעומק. לפי הגאונים, לא, לפי הגאונים, המצוות זה גזרות אלוקיות. גזרות אלוקיות, אז האמונה היא, לא, היא הבסיס, היא לא יכולה להיות חלק מהגזרות. לכן זאת אקסיומה. ומשם אנחנו מתחילים את המצוות, ואנוכי השם אלוקיך בכלל לא בתוך התרי"ג מצוות לפי בעל ההלכות. עד כאן. תענה בערך העולם שהכל נהיה מדבר. טוב. אם אין הערות ואין שאלות, אז אנחנו עוברים לחלק האחרון, הנוסף והאחרון, וזה מה הרמב"ן סובר. מה הרמב"ן סובר לגבי המצווה? אז הרמב"ן מסביר את עצמו, ובואו נראה מה הוא אומר, וקצת ננסה להעמיק בדברים שהוא אומר. אז במקור 7 בבקשה, אומר ככה, והטוב בעיניי בזה העניין כולו, שנמנה אנוכי השם אלוהיך מצווה כדעת הרב. אני מסכים עם הרמב״ם, למרות שהוא הביא את הגאונים, הוא מסכים עם הרמב״ם שזה מצווה. ויש לי ראיה מזה מדברי חכמים. אמרו במחילתא, ושימו לב פה טוב, מפני מה לא נאמרו עשרת הדיברות בתחילת התורה? אחורה, התורה הייתה צריכה להתחיל עם מה? למה לא התחילו עם זה? יש לנו את כל ספר בראשית ועוד כמעט חצי ספר שמות לפני העיקר. זה עשרת הדיברות, למה לא התחילו עם זה? משלו משל, למה הדבר דומה? לאחד שנכנס למדינה, אמר להם, אמלוך עליכם? אמרו, כלום עשית לנו שתמלוך עלינו? מה עשה? בנה להם החומה, הכניס להם המת המים, עשה להם מלחמות. אמר להם, אמלוך עליכם? אמרו לו, הן והן. כך, הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים, קרא להם את הים, הוריד להם את המן, העלה להם את הבאר, הגיז להם את הסלב, עשה להם לכם את המלאק, אמר להם, אמלוך עליכם? אמרו לו, הן והן. רבי אומר, להודיע שבחן של ישראל, שכשעמדו כולם לפני הר סיני לקבל את התורה, הושבו כולם לב אחד לקבל מלכות שמיים בשמחה. וקבלת המלכות הזה שקיבלו בסיני, הוא באמת מדיבור אנוכי. וכן ביארו עוד שם, אמרו, לא יהיה לך ליאורי מפני, למה נאמר? לפי שהוא אומר, אנוכי השם אלוהיך, משל המלך נכנס למדינה. אמרו לו עבדיו, גזור עלינו גזרות. אמר להם, לב, כשתקבלו מלכותי, אגזור עליכם גזרותיי, שאם מלכותינה מקבלים, איך מקמים גזרותיי? כך, אמר המקום לישראל, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך יומכים הפני, אני הוא שקיבלתם מלכותי במצרים, אמרו לו הן, כשם שקיבלתם מלכותי מסיני, כן, שאלתם מלכותי, אני הוא שקיבלתם מלכותי עליכם מסיני, אמרו לו הן והן, כשם שקיבלתם מלכותי, קבלו גזרותיי. שימו לב טוב עכשיו למה אומר הרמב"ן, כי זה מאוד משמעותי וחשוב, וגם מבחין לגמרי בינו לבין הרמב"ן. הרמב"ן מביא לכאורה את המשל הזה של המלך, שקודם הוא הביא אותו כראיה למי? לבעל ההלכות, לגאונים. כי מה היה הראיה לבעל ההלכות? אחד בא אומר להם, קבלו גזרותיי, אז מה הם אומרים לו? אומרים לו, מה, מי אתה? כאילו, מה, זה בכלל בסיס. ככה הסביר הרמב"ן את הגאונים, למה הם בכלל לא מונים את הגאונים. עכשיו, אומר הרמב"ן, אני מסכים עם הרמב"ן. זה מצווה. איך אתה מסכים עם הרמב"ן? הרי לפני רגע אמרת שאתה לא יכול להסכים עם הרמב"ן, כי זה בסיס. אומר הרמב"ן, אני אסביר לך. אני מסכים עם הרמב"ן, אבל לא מהטעם שלו, מכיוון אחר. והכיוון האחר יוכל להסביר את אותה, את אותו מדרש שהוא הביא בשביל הגאונים, עכשיו מביא הרמב"ן את אותו מדרש כדי להסביר את השיטה שלו שכן יש מצווה באמונה. ואיך הוא מסביר? הוא אומר ככה, אם הוא בא אליהם במצרים, בא אליהם מעמד הר סיני, אומר להם, אנוכי השם אלוקיך. בכוונה עוצר פה. אם הוא אומר להם, אנוכי השם אלוקיך, אז מה הם אומרים לו? הלו, כאילו, סליחה, נפגשנו פעם? ככה אתה צריך להיות עדינים, כן? זה הקדוש ברוך הוא, כן? אבל כאילו, לא, סליחה, מה הקשר? מה אתה רוצה? אבל זה לא הפסוק. מה לך הפסוק? אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הוא אומר להם, זוכרים אותי? נפגשנו כבר. מתי נפגשנו? לא מזמן. לפני כמה חודשים. נפגשנו במצרים, היה לנו כבר כמה דייטים. היה לנו כמה דייטים שם ביחד, זוכרים? היה לכם שם הצרות, פרו. באתי, אמרתי לכם, דרך משה רבנו, כן, אמרתי לכם, תקשיבו, אני אלוקים של אברהם, יצחק ויעקב. לא התחלנו היום, כן? אני בכלל, אני עוד מהאבות, אני פה איתכם, בסדר, האבות זה אבות, סבא של סבא, בסדר, עזוב אותנו, מה? זוכרים, היה לכם הכל במצרים, חטף שם פרו, זה, בסוף מכת בכורות, יצא, לא נגמר שיצא, קראתי לכם את ים סוף, לא היה לכם מים, ותכם מים, ותכם אוכל, ותכם בשר, בא המלאק, נכנתי לכם בא המלאק. אז כבר נפגשנו. כאילו, אני כבר, אתם כבר, ראיתם אותי, ראיתם את מה שאני עושה. אמרו, כן, ראינו, אי אפשר, אנחנו לא כופרים בזה. אז אני, שנפגשנו כבר בתור מלך, בתור מי שכבר חי איתכם, כבר ראיתם אותו בתוך החיים שלכם. לא באיזה משהו, לא מדבר איתכם עכשיו על איזה משהו כזה, משהו פילוסופי, איזה משהו כזה, אתם יודעים, יש אלוקים בשמיים, בסדר, אבל מה זה נוגע אלינו? אני כבר הייתי איתכם בתוך החיים שלכם, בתוך הצרות שלכם, בתוך הזה שלכם, והתערבתי לכם, וראיתם את ראיתם את המציאות שלי בתוך ה... אני עכשיו אומר לכם, קבלו גזרותיי. כלומר, עכשיו כאילו, עכשיו זה מתבקש לגמרי. אם אתה אומר, אנוכי השם אלוקיך, כמו שלכאורה הרמב״ם אומר, אז הרמב״ם אומר, מה, אין איזה שום אחיזה במציאות. תכף נגיד, אז מה יגיד הרמב״ם הזה? אבל הרמב״ם אומר, יש לגמרי אחיזה במציאות. בעצם אם, עכשיו רגע אני אלך עוד שנייה, כבר נמשיך עם זה טיפה קדימה, בעצם העומק של העניין לפי הרמב״ן מלמד על כל המהות של מצוות האמונה. מצוות האמונה היא לראות את הקדוש ברוך הוא בתוך ההיסטוריה הישראלית. אם אני ככה אתמצת את זה במשפט, זאת מצוות האמונה לפי הרמב״ן. לראות את הקדוש ברוך הוא בתוך ההיסטוריה הישראלית. ממילא, זה ממילא המתבקש הוא שאתה מאמין במציאותו. כי לא בגלל שזה משהו פילוסופי, הכרתי של איזה ברור שכלי שאתה מסתכל על העולם ואומר, רגע, מי ברא את השמש, מי ברא את הירח, בטח זה לא יכול להיות שזה שני כוחות שונים, יש השם בעולם. ואני צריך לדעת את זה, זה הרמב״ן. הרמב״ן אומר, לא, אתה לא מגיע לזה דרך כל מיני בירורים שכליים. זה אחר כך אתה יכול להוסיף אולי. אז איך אתה מגיע לזה? אתה מגיע לזה דרך החיים, דרך ההיסטוריה, דרך המציאות. וזאת המצווה, כלומר המצווה היא, נגליתי אליכם, הייתי איתכם, תאמינו שאני איתכם, שאני קיים, שהמציאות שלי קיימת. בסדר, עכשיו המשמעות היא, התקבלו גזרותיי, כן, אני מצווה אתכם עכשיו עוד מצוות, אבל זה כבר התוצאה. אבל מה זה כלפי האמונה עצמה? כלפי האמונה עצמה זה הציווי להסתכל על הטבע, להסתכל על החיים, להסתכל על ההיסטוריה, ולראות את יד השם שם. מי אומר את זה בצורה הכי תמציתית והכי ברורה? שניים ממוני המצוות. אחד, הסמג, רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול, מקור 8, שימו לב איך הוא מגדיר את המצווה בשורה אחת. מצוות עשה להאמין כי אותו שנתן לנו את התורה בהר סיני ידי משה רבינו, הוא השם אלוקים שהוציאנו ממצרים, וזהו מה שאמר בשעה שנתן את התורה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא כמו הרמב״ם שעצר אחרי המילים, אנוכי השם אלוקיך, זוכרים בהתחלה, אמרתי לכם תזכרו, הרמב״ם עצר פה, אנוכי השם אלוקיך, הוא לא עוצר פה, אנוכי השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך, שעכשיו נותן לך את התורה פה למשה רבינו, אני, שעכשיו נותן לך תורה, זה אותו אחד שנפגשנו כבר ופגשתם אותי לפני חודש וחצי, לפני 7 שבועות במצרים. לא מישהו אחר. מי לוקח את זה עוד שלב מאוד מאוד מעניין, שמאוד משמעותי לנו, לכל אחד ולחיים, לדור שלנו? הסמק, ספר מצוות קטן, במקור 9, אחרי שהוא אומר את מה שאמרנו עכשיו, אז תראו מה הוא אומר. לידע, פירוש להפוק מן הפילוסופים, השורה השלישית. אולי נלך מההתחלה. לידע, שאותו שברא שמיים וארץ, הוא לבדו מושל מעלה ומטה, הוא בדלת רוחות, כמו שכתוב, אנוכי השם אלוקיך וגומר. לידע, פירוש להפוק מן הפילוסופים, שאמרו שעולם נוהג לאליו מבזלות, ואין לו מנהיג, ואפילו קריאת ים סוף, ויציאת מצרים, וכל הנפלאות נעשו במזל היו, ככה אומרים הפילוסופים. ויש לנו להאמין כי שקר הם דוברים, חן הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ברוח פיו, והוא הוציא לנו ממצרים, ועשה לנו כל הנפלאות, עכשיו שימו לב, ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, שנאמר מהשם מצדי גבר קוננו. דבר מדהים. הוא אומר, המשמעות של מצוות האמונה הזאת, של המציאות של הקדוש ברוך הוא בתוך החיים, בתוך ההיסטוריה, היא קודם כל מציאות פרטית. כל מה שקורה לך, מה זה הדבר הזה? אין אדם לוקף אצבע מלמטה, וכן מכריזים אליו מלמעלה. יש לך איזה בעיה באצבע, הקדוש ברוך הוא אומר לך משהו. לא יודע מה הוא רוצה, הוא אומר לך משהו. זה הכל מכוון, הכל מושגח. ואז הוא ממשיך הלאה, ובזה תלוי מה שאמרו חמים, ששואלים לאדם לאחר מיטה בשעת דינו, ציפית לישוע. והכן כתיב מצווה זו? הוא שואל שאלה מדהימה. הרי ידוע, גמרא בשבת אומרת, אדם עולה לזה, שש שאלות שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה, ציפית לישוע. איפה כתוב שצריך לצפות לישוע? זה נראה לנו תמיד כזה דבר בסיסי, צריך לצפות, מי אמר שצריך לצפות לישוע? הוא אומר, הסמק, פה זה כתוב. אלא שמה מיני בזה תלוי. שימו לב, שכשם שיש לנו להאמין, שהוציאנו ממצרים, דכתיב אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך, ועל כורחין, מאחר שהוא דיבור, אחי כאמר, כשם שאני רוצה שתאמינו בי שאני הוצאתי אתכם, כך תאמינו בי שאני השם אלוקיכם, ואני עתיד לקבץ אתכם ולהושיעכם, וכן יושיענו ברחמיו שנית. כי דכתיב ושב וקיבצך מכל העמים, שרינו בדור שלנו שאנחנו זוכים לראות את זה מתקיים. אז איך אדם יכול בדור שלנו לא להאמין? הם הראשונים רק הסבירו למה השואלים אדם צפות לישועה, כי אם הוא הוציא אותנו ממצרים, ועשה לנו את הניסים, כל הניסים שמה, אז בוודאות הוא גם יקיים את כל ההבטחות העתידיות שכתובות בתורה. שהוא יקבץ נדחי ישראל, והוא יגאל אותנו, וכל הדברים האלה, צריך להאמין בזה. אז שואלים אדם, אחרי 120, הוא עולה למעלה, אומרים לו, בעצם שואלים אותו, תגיד, אתה האמנת באמת בהשם? אתה ציפית על הישועה שלו באמת בימיך? כמו שהרן שם מוסיף, ציפית על הישועה בימיך? ציפית באמת שזה יכול לקרות? שיכול להיות שאתה קם מחר בבוקר ויש פה בית מידה, יש פה משיח, יש פה... אתה מאמין בזה באמת? אני אומר, בדור שלנו כבר, מה היינו שבת, ירושלים, אנחנו רואים איך הדברים קורים, עם ישראל מתכנס, העסק מתקדם, יש כל מיני קשיים פה ושם, אבל דבר מדהים. אז כמו שכל זה קרה עד היום, ודאי יקרה גם כל מה שצריך, כל ההבטחות, הכל יקרה. אבל זה הכל חלק מזה שמצוות האמונה היא הגילוי האלוקי בתוך ההיסטוריה, בתוך המציאות, בתוך החיים. לעומת הרמב״ם, זאת אומרת, אם נעשה עכשיו סיכום, נעשה סדר, אז לפי הגאונים זה בכלל לא מצווה, כי זה אקסיומה, זה בסיס לפני. לפי הרמב״ם זאת מצווה שהיא ידיעה. ידיעת דבר זה מצוות עשה. צריך לדעת מה זה לדעת, כמו שראינו בהתחלה, רב קוק מסביר, גדר הידיעה, שתחיה את זה, תאמין בזה, אבל איך אתה מגיע לזה? לא דרך ההיסטוריה. לפי הרמב״ם אתה לא מגיע לזה דרך ההיסטוריה. איך אתה מגיע לזה? דרך השכל. אתה מסתכל, מסתכל על העולם, מי ברא, למה ברא, הרמב״ם מתמודד עם הפילוסופים, שאמרו שהעולם קדמון, במורה נבוכים, כמה וכמה פרקים להוכיח שהעולם לא קדמון, שהעולם נברא, יש בורא לעולם. ובורא אחד, וממנו הכל, והוא מציאות העולם, וכו' וכו', וכל זה צריך לברר את זה, ללמוד את זה, להעמיק בזה, ולדעת את זה, והידיעה הזאת, והחיים האלה, זה מצוות האמונה. לא מזכיר את ההיסטוריה. ולכן המילים זה, אנוכי השם אלוקיך. אני השם אלוקיך, אני מציאות קיימת אלוקי. ברמב"ן, ובעקבותיו הסמ"ג, והסמ"ק, וחלק מהראשונים שהלכו בכיוון הזה, ואומרים, לא, אני מסכים איתך הרמב״ם שזאת מצווה. לא כמו הגאונים שזה לא מצווה. אבל המצווה היא החיבור בין מה שקורה במציאות של החיים לבין הידיעה והאמונה במציאות השם. וזה התחיל מיציאת מצרים. כי הוא אמר להם, מזכיר, כוזרי גם מזכיר את זה, כולם מכירים את זה מהכוזרי, הרמב״ן אומר מאוד מאוד דומה. נוכי השם אלוקיך, זוכים בכוזרי שם עם המשל, עם מלך הודו, שאומר לו, תאמין מלך הודו, הוא אומר, מי זה מלך הודו? למה שאני אאמין בו? ואז הוא אומר לו, אבל אם אני אגיד לך שהייתי אצל מלך הודו, והוא שלח לי תרופות וזה ריפא את כולנו, והוא נלחם לי מלחמות והמלחמות הצליחו, והוא עשה לי ככה וככה, אז אתה תאמין מלך הודו? הוא אומר, כן, אני אאמין מלך הודו. אז לכן שהוא שואל אותו, מי אתה מאמין? הוא אומר, אני מאמין בהשם שהוציא אותנו ממצרים. הוא אומר לו, רגע, למה אתה לא מתחיל בהשם שברא את העולם? זה הגישה הפילוסופית. תתחיל בהשם שברא את העולם, שבשכל הגעת להבנה שהעולם נברא ולא קדמון. אומר הרמב"ן, אומר הכוזרי, לא, אני מתחיל מהשם שאני פגשתי אותו. ממלך הודו שאני פגשתי אותו. איפה פגשתי אותו? התחלתי, הפגישה התחילה אצל האבות, אבל זה היה פגישה אצל יחידים, גדולי עולם אבל יחידים. חייך במצרים זה כבר פגישה עם כלל ישראל, עם ישראל כולו, ויאמן עם וישמעו, כי פקד השם את עמו, כן? עושה להם כל מיני אותות, עושה להם כל מיני דברים, ואז ויאמן עם, אומרים, וואלה, באמת, כן, נכון, זה, זה, זה באמת, זה באמת אלוקי אברהם יצחק ויעקב, באמת מתגלה עלינו, וזה רק הולך ומתעצם. יוצאים ממצרים, והים, ויסוע, והמלך, וכל זה, מגיע לסיני, אומרים להם, טוב, זהו, עכשיו הגיע הזמן, למה שנקרא, למסד את הקשר. זאת אומרת, עד עכשיו ככה עשיתי לכם דברים, עכשיו אנחנו ממסדים את הקשר, ואני אומר לכם, מעכשיו, זאת מצווה, להסתכל ככה על ההיסטוריה, לראות את יד השם בכל דבר בהיסטוריה, וממילא לקיים את המצוות, כן? ממילא לעשות את גזרותיי, אבל זה לא כמו הגאונים שאמרו שזאת אקסיומה, אלא המשל הזה על המלך שנכנס למדינה, הוא אומר להם, קבלו מלכותי, הוא לא סתם קבלו מלכותי, למה שקבל מלכותך? מי אתה? קבלו מלכותי כי הייתי איתכם, אתם זוכרים אותי, נפגשנו כבר, בטח, נכון, זה אתה, אתה גם עכשיו נותן לנו את התורה, אוקיי, אז הכל מתחבר ביחד, וזאת מצוות האמונה. נקודה קטנה ככה לסיום, אבל מעניינת, יש מאחרונים שיקשו על זה, שבדרך כלל המצוות צריכות להיות כתובות בלשון של ציווי. איך מצוות כתובות בתורה, נכון? כתוב כאילו, כשרתם לא אותה על ידיך. כתוב בתורה לעשות משהו. עכשיו, מצוות האמונה, לשיטת הרמב״ם והרמב״ן, שזאת מצווה, אז יש בעיה אבל. למה? כי איך זה כתוב? אתה יודע, זה כמו סיפור. אנוכי השם לוקח אשר רוצתך במצרים. בסדר, מה לעשות עם זה? כאילו, מה אני אמור לעשות עם הדבר הזה? למה זה לא כתוב? תאמין שאני השם אלוקיך, זה לא יודע, זה בסגנון כזה. תאמינו שאני השם שהוצאתי אתכם, אני השם אלוקים שלכם, אבל זה לא כתוב, למה? אז מעניין שהמהר"ל שואל את זה, הוא נותן שתי תשובות, אני חושב, תכף תגידו אם אני צודק או לא, אני חושב שאפשר להסביר את שתי התשובות שלו, אחת לרמב״ם ואחת לרמב״ן. כי השאלה היא על כולם. כאילו, השאלה היא לכל מי שמונה את זה כמצווה. הגאונים, זה לא מצווה בהם, בסדר, הנה, ראיה לגאונים שזה לא מצווה. אבל לפי הרמב״ם והרמב״ן זה מצווה, אז למה זה לא כתוב כמצווה? אז תשימו לב מה אומר המהר"ל. המהר"ל, תראו, גם מקור 12, המהר"ל אומר, ומה שלא אמר, אנוכי אהיה לך לאלוקים, שזה לשון של ציווי, כן? אנוכי יהיה אלוקים שלכם, תאמינו בי. כי היה זה משמע, כי מצווה הזאת היא כמו שאר המצוות. כמו שאמר, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. ואפשר שיעשה לו אלוקים אחרים. וכן כל המצוות. אבל אנוכי השם אלוקיך, אף אם לא יקבל אותו האדם לאלוה, הוא אלוקים שלו, והוא מלכו מצד עצמו. כמו שאמר הכתוב, שרצו לפרוק הוא לא, שהוא לא יהיה מלך עליהם, אמר, אם חי השם, לא בחמה שפוחה אם לא אוכל לכם. כדי שלא ייתה האדם בטעותו, לומר שאפשר שיפרוקו או לא מעליהם, כמו מלך בשר ואדם, שיכולים העם לפרוק הוא לא מעליו, שאינו מלך עליהם, אמר בלשון, אנוכי השם אלוקיך, כלומר שעל כל פנים אני השם אלוקיך, מצד עצמי. ובמחילתא, לא יהיה לכל מחילים הפניי. למה אני מאפי שם השם אלוקיך, המשל עם בשר ואדם, חס למדינה, אמרו לו, גזור גזרות. אמר להם, כתובו לכותי, גזור לכם גזרות וכו'. כך אמר להם, הקדוש ברוך הוא לישראל וכו'. ואני רואה בזה, שבא ליישב, מה שלא נאמר כאן ציווי בדיבור הראשון של אנוכי, ועל זה אמר, מפני כי כבר קיבלתם מלכותי במצרים. לכן אמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך וקיבלתם שם מלכותי. שימו לב איך שני ההסברים האלה יכולים ממש להיות בול הרמב״ם והרמב״ן. כי מה אומר המהר"ל? אומר ככה, הסבר ראשון הוא אומר, בכל המצוות האחרות אני אומר לך, תשמע, תניח תפילין. אוקיי, אני אומר לך, תניח תפילין, ו... איך אומר המהר"ל, אבל אם נגיד, תיאורטית, נגיד שאף אחד בעולם לא יניח תפילין. אז מצוות תפילין קיימת או לא? מה? אף אחד בעולם תיאורטית לא מניח תפילין. אז אין תפילין. בסדר, יש איזה ציווי, אבל הוא באוויר, תכלס אף אחד לא מניח, אז אין מצוות תפילין. כלומר, כל המצוות הן ככה, שמצווים עליהן, אבל... אפשר לקיים אותם, ואפשר לא לקיים אותם. כלומר, ואם מקיימים אותם, אז אם לא מקיימים אותם, אז בעצם כאילו לא נמצא. עכשיו, אם האמונה הייתה בצורה כזאת, שהוא היה מצווה ואומר, אנוכי, תאמינו שאני השם אלוקיכם. אז מזה היה נראה שמה? שאם הם לא מאמינים, אז הוא לא. כמו שהוא אומר על בשר ודם. בשר ודם, יכול להגיד, אני מלך, אפילו יכול להיות שלא יודע, שבחרו בו פעם כמלך, ואז יש הפיכה, ומפסיק, לא יודע, נמאס לנו ממך, לא רוצים יותר ביבי, בסדר? ומעיפים אותך, ולא יודע, מה עושים הפיכה? אתה כבר לא אומר, כי בסדר, זה תלוי באנשים. רוצים אותו, הוא יהיה, לא רוצים אותו, לא יהיה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא, זה מציאות קיימת, אובייקטיבית. אני חושב שזה גם מסביר, זוכרים בהתחלה, אמרתי לכם שהרמב"ם אומר, ויתיעת דבר זה מצוות עשה, שנאמר, אנוכי השם אלוקיך. הוא לא אומר, הוא לא אומר מצוות עשה לדעת דבר זה. כי עוד פעם, אם הוא היה אומר מצוות עשה לדעת דבר זה, אז זה נקרא, אם אתם קיימים זה קיים, זה לא קיים, זה לא קיים. הוא אומר, לא, זה קיים בכל מקרה. אני פה, אנוכי השם אלוקיך, אני קיים, אני האמת, אני המציאות, כל העולם מתחיל ממני, אני המציאות של העולם. אני אומר לכם להשתלב עם המציאות הזאת ולדעת את זה ולהאמין בי. וזה מצווה גם, כי זה מעשה נכון, כמו שאמרנו לפי הרמב״ם. זה אמת להאמין בי, אבל לא יכול לכתוב את זה בצורה של ציווי שכאילו תלויה בכם אם תקיימו את זה או לא. זה ההסבר, אני חושב, לפי הרמב״ם. לפי הרמב״ן, המהר"ל אומר בעצמו. המהר"ל אומר, משל למלך שנכנס למדינה, קבלו מלכותי, קבלו גזרותיי. זה בדיוק מה שהרמב״ן אמר. אז למה הוא התחיל, אנוכי השם אלוקיך? הוא קודם כל אומר להם, זוכרים אותי? אנוכי השם אלוקיך, אז צריך לקרוא את זה ברצף. אנוכי השם אלוקיך שרציתי רם ארץ מצרים. זוכרים את זה? כלומר, זה כבר היה. הוא רק מזכיר להם את מה שהיה. הוא לא עושה עכשיו משהו חדש, הוא מזכיר להם את מה שהיה. מזכיר להם את מה שהיה, אז הוא לא צריך להגיד להם עכשיו את ה... מההתחלה להתחיל, כאילו, מצווה עליכם. אני... זוכרים? נפגשנו, מצוין, הלאה. המצווה מעכשיו היא שמעכשיו אתם, כמו שאתם זוכרים את יציאת מצרים, ויודעים שעכשיו נותן לכם תורה, זו אותה תורה של אותו אחד שהוציא אתכם ממצרים. ככה הלאה, לכל החיים, תמיד תדעו שאני עומד מאחורי כל הדברים שלכם. כן.
למה צריך להזכיר להם? זה לא בטוח אצלם,
לא, הוא צריך להזכיר להם את זה, זהו, בשביל המצווה. זאת אומרת, עד עכשיו אמרתי, זה למסד את הקשר. עד עכשיו הוא עשה דברים, פרגן להם, לא חייב להם שום דבר, הם לא חייבים לו שום דבר במרכאות, זאת אומרת, עוד אין מצוות, עוד אין תורה, אבל הוא בחר בעם ישראל, וכיוון שהוא בחר בעם ישראל, אז הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, כי הוא רוצה שעם ישראל יהיה לו איזו שליחות בעולם. עכשיו הוא בא למסד את הקשר ואומר, זהו, עכשיו אני אומר לכם, כל מה שעשיתי איתכם, זה היה בשביל, כי בחרתי בכם, ועכשיו אני עולה קומה ואני נותן לכם תורה, ועם התורה הזאת אתם תעשו את השליחות שלכם בעולם ותפרסמו את האמונה בעולם, זהו, ומעכשיו זה הופך להיות ציווי. כלומר, כל המצוות בוודאי, וגם האמונה, היא הופכת להיות ציווי, כמו שהראשונים אמרו, שבכל דבר שקורה לכם, נוקף אצבע מלמטה, זה מלמעלה. מעכשיו אני יודע שכל מה שקורה לי, כבר הרגשנו את זה קודם, ראינו את יד השם, לא הבנו בדיוק מה קורה פה, מה הוא רוצה מאיתנו, זה מגיע לאר סיני, הוא אומר, זהו, עכשיו אני אומר לכם מה אני רוצה מכם. כנסו לארץ ישראל, קחו את התורה הזאת, תחיו אותה, תפרסמו את שמי בעולם, וזה השליחות שלכם בעולם. זהו, אז מעכשיו זה מצווה, להאמין בכל מה שקורה בהיסטוריה, שזה יד השם, ולחיות מכוח זה את כל החיים הפרטיים, והציבורים, כמו שאמר הסמק, להאמין שהגאולה תגיע, שהכל יגיע, ושיש לנו שליחות, יש לנו פה מחויבות, יש לנו אחריות, יש לנו תפקיד וכו'. לכן הוא מחבר להם את מה שקרה עם מה שקורה עכשיו. עכשיו זה מתן תורה, מה שקרה זה גילוי אלוקי שהשפיע עליהם שפע רב, הוא מחבר עכשיו את הדברים ביחד. רק למשפט אחד מעניין, רב צדוק בחסידות, מה שאמרו על השאלה הזאת, למה אנוכי השם אלוקיך לא כתוב כציווי, אז מה שאומר רב צדוק בכמה מקומות, כל מוחד זה נמצא פה גם במקור האחרון, 13, שבעצם זה נמצא אצל כל אדם. זה גם כתוב בלשון פרטית. אנוכי השם אלוקיך. אתה לא מאמין, אין פה משהו חדש, כאילו, אני אצלך. אני לא... אני לא בשמיים בפילוסופיה, ואני לא במצרים לראות את ההיסטוריה וכל זה, אני פשוט אצלך בפנים, כי הנשמה שלך היא חלק אלוקה ממעל, וכיוון שחלק ממני, עם האלוקות, נמצא אצלך, אלוקיך, באופן אישי, אז זה, אתה רק צריך להוריד את הקליפות, ואתה כבר תרגיש את זה. אז לכן אני לא צריך את זה בלשון ציווי, כי פשוט אני רק אספר לך שאני איתך, ואני נמצא אצלך, ואולי הדבר היחיד שאני אומר לך בזה, זה תחפש אותי, כאילו תחפש אותי בתוכך, לא מחוץ לך, לא צריך ללכת רחוק. אני איתך ואני בתוכך, רק לפעמים זה קצת מתכסה על ידי כל מיני כיסויים, תוריד את הכיסויים, תגלה שבעצם זה, אבל זה ככה דרך החסידות, זה ככה, אבל מבחינת התמונה, אז פחות או יותר הדברים שראינו בעזרת השם, ברוכים תהיו.